שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף ד' במסכת נידה. נתחיל בשליש התחתון של העמוד הקודם ונסיים ברבע התחתון של עמוד ב'. השיעור היום יהיה קצת מורכב וארוך מאוד, 23 דקות, והיום נחלק את השיעור לשני חלקים. החלק הראשון ממשיך נושא שהתחלנו אתמול, וזה קופה שהשתמשו בה בתארות. עכשיו, לפני שנזכיר את המקרה, בואו קודם כל נעשה הקדמה יותר בסיסית ונחזור לרגע למשנה. כאמור, במשנה למדנו שאישה שראתה עכשיו, לפי הלל וחכמים היא צריכה לחשוש שבעצם היא ראתה עוד לפני זה, וגם לפי שמאי שהיא לא צריכה, זה רק יש לי סיבה לזה. כלומר, או כי יש לה חזקת טהרה, או כי אם היא הייתה רואה הייתה מרגישה, או שאדם היה כבר יוצא, או משום ביטול פריאה ורבייה, הסיבות שראינו ביומיים האחרונים, אבל משמע שלולי הייתה הסיבה הזאת, אז גם שמאי היה מסכים שברירת המחדל זה שכן, היא צריכה לחשוש אחורה. אמנם הגבלנו את זה שזה רק מדרבנן, וזה רק לטהרות, אבל בכל זאת, החשש קיים, והשאלה היא למה? למה ברירת המחדל זה שחוששים אחורה? אז היום בדף אנחנו נפגוש תשובה לזה כנראה, וזה מושג שנקרא מחזיקים בתומה. בהמשך הגמרא גם קוראת לזה כל התומות כשעת מציאתן. חלק מהראשונים אמרו שזה בעצם מה שנקרא חזקה דהשתה. מה זה חזקה דהשתה? מבחינה מסוימת זה בדיוק הפוך מחזקה דמעיקרה. כלומר, בדף הראשון פגשנו חזקה דמעיקרה, שזה אומר שאם האישה חזקה דמעיקרה, שזה למשל אומר שכיוון שהאישה הייתה תאורה, ואנחנו לא יודעים מתי זה השתנה, אנחנו מניחים שנשארה תאורה כמה שיותר. זה חזקה דמעיקרה. חזקה דהשתה זה בדיוק הפוך. כלומר, אני לא אומר מה שהיה הוא כנראה גם נשאר עכשיו, אלא להפך, אני אומר שמה שעכשיו הוא כנראה גם היה. כלומר, כיוון שעכשיו האישה תמאה, כנראה שהיא הייתה תמאה גם לפני זה. זה מה שנקרא מחזיקים בתומה, או חזקה דהשתה, או כל התומות כשעת מציאתן. כלומר, מה שעכשיו כנראה שהיה גם לפני זה, ואתמול ראינו דוגמה נוספת מצוינת לזה, וזה קופה שנמצא בשרץ. נזכיר מה המקרה, יש לנו איזשהו קופה, כלומר ארגז או סל גדול או חבית גדולה, והיו בה פירות של טהרות, ואתמול הוצאתי משם את הפירות, והיום אני בא ומסתכל באותו ארגז, ואני מגלה שרץ, לא בדיוק איפה שהיו פירות, בצד השני של הארגז, אבל שרץ. והשאלה היא, האם השרץ הזה הגיע לשם היום, או שהוא היה שם כבר אתמול, כשהפירות היו, ואז הוא טימא את הכלי, והכלי יטמא את הפירות, והפירות טמאים. אז אמרנו אתמול שבין להלל ובין לשמי, כן, הפירות טמאים. אתמול לא הסברנו למה, עכשיו זה מובן, כי כאמור, מחזיקים בתומה. כלומר, אם עכשיו יש תומה, כנראה שייתה גם לפני זה. חזקה דהשתה, ולכן חוששים והפירות טמאים. זה מה שראינו אתמול, עם תוספת הסבר של עניין חזקה דהשתה, ועכשיו אנחנו סוף סוף מוכנים לצלול לדף שלנו, לכן נשים כרגע את הנושא של אישה נידה בצד, והיום נתמקד רק בסיפור הזה של הקופה ובדין של מחזיקים בתומה. אז כאמור, אתמול אמרנו שבין הלל בין השמי כן חוששים אחורה והפירות טמאים. היום לעומת זאת, הגמרא מביאה לכאורה בדיוק את אותו מקרה, אבל הפעם, פתאום זה מחלוקת המוראים. רבי יוחנן באמת אומר שהפירות טמאים, אבל חזקיה אומר, לא, הפירות טהורים. מה פתאום? הרי גם הלל וגם שמי אמרו שהם טמאים. זו השאלה שהולכת ללוות אותנו לאורך כל הלימוד היום, והגמרא מביאה לזה באופן כללי שלושה הסברים, כשהסבר אחד בגמרא הוא בעצם שני הסברים. הסבר אחד, הסבר מציאותי. אמנם אמרנו שברירת המחדל זה שאם עכשיו יש תומה, התומה הייתה גם לפני זה, אבל זה רק שזה הגיוני. אבל אם יש סיבה ספציפית במקרה הזה לומר שזה לא הגיוני, אז כמובן שלא. לכן מציעה הגמרא שחזקיה ורבי יוחנן עוסקים בשני מצבים שבהם זה באמת לא הגיוני. הצעה אחת זה שמדובר כאן בקופה שאין לה שוליים, עוד שנייה נסביר. הצעה שנייה זה שמדובר כאן בקופה מכוסה. בואו נסביר את שני המקרים, נתחיל בשני כי זה קצר יותר. אז ההצעה השנייה זה שאתמול דיברנו על קופה גלויה, שאז באמת יכול ליפול לשם בקלות שרץ, ולכן כן חוששים אחורה. היום לעומת זאת מדובר בקופה מכוסה, ורק כשמוציאים את הפירות, מרימים לרגע את הכיסוי, מוציאים ואז שוב מכסים. לכן אומר חזקיה, במקרה כזה, מן הסתם כשהיו שם טהרות בפנים, אז כל מי שפתח נזהר לחסות מיד שוב, שלא יגיע לשם שרץ. לכן אם מצאנו שרץ, כנראה שזה קרה רק אחרי שהוציאו את הפירות, שאז פחות נזהרו. זה חזקיה. רבי יוחנן כנראה בכל זאת חושש שלא נזהרו. בכל אופן, זה המקרה שלהם, שמאי והלל כאמור לעומת זאת דיברו על קופה לא מכוסה, ששם אין את הסברה הזאת להקל, ולכן ברירת המחדל של שניהם זה שמחמירים. זו הצעה השנייה להסבר. עכשיו בואו נחזור להצעה הראשונה, וזה שהיום מדובר בקופה שאין לה שוליים. מה הכוונה? שוליים, כמו שראינו אתמול, זה התחתית של משהו. אז כאן מדובר למשל בחבית שאין לה תחתית וגם לא כיסוי, אז אי אפשר להשתמש בחבית ככה סתם כשהיא עומדת, כי אם נכניס אליה פירות, הפירות פשוט יישארו על הרצפה למטה. אלא מה שעשו זה השכיבו את החבית על הצד ושמו את הפירות בפנים כשהם בעצם יושבים על הדופן הפנימית של החבית. ואז כשרוצים להוציא את הפירות, פשוט מרימים צד אחד והפירות נשפחים החוצה. עכשיו, אמנם אמרנו שאין שוליים ואין כיסוי, אבל אומרת הגמרא, יש לה עוגנים. כלומר, יש איזושהי בליטה פנימית בפתח של החבית, שכן קצת עוצר את הדברים להישפך החוצה ככה בקלות, והמחלוקת בין חזקיה לרבי יוחנן היא סביב אותם עוגנים. כלומר, חזקיה אומר, במקרה שתיארנו עכשיו, אם באמת השרץ היה שם לפני, אז כששפכו את הפירות מהחבית, השרץ היה צריך להישפך החוצה, כמו סברה שהזכרנו גם אתמול. ממילא, אם בכל זאת יש כאן שרץ, כנראה שהוא הגיע עכשיו, והפירות שהיו לפני, תיאורים, זה חזקיה. רבי יוחנן לעומת זאת אומר, אם באמת זה היה פתוח לגמרי, אתה צודק. אבל כאן, כיוון שיש עוגנים, העוגנים בכל זאת יכולים לעצור את השרץ, ולכן יכול להיות שהשרץ כן היה שם לפני ולא נשפך החוצה, ולכן, כיוון שיכול להיות שהפירות טמאים, אנחנו חוזרים לברירת המחדל והולכים לפי חזקה דהשתה, והפירות טמאים. זו הצעה הראשונה, שוב שנזכור, שמי והילל דיברו על חבית עומדת, שיש לה תחתית וכשמתאים אותה בשביל להוציא פירות, לא מתאים אותה עד הסוף, וממילא אם היה שם שרץ לפני, בהחלט יכול להיות שהוא נשאר בתוך החבית, ולכן הם מטמאים אחורה. לעומת זאת כאן, מדובר במצב שאם היה שרץ, סיכוי טוב שהוא היה נשפך החוצה עם הפירות, לכן חזקיה מטהר, כנראה שהשרץ לא היה כאן לפני, רבי יוחנן בכל זאת מטמא, כי יכול להיות שהוא היה והוא נתקע בעוגנים. עד כאן הצעה הראשונה, ועכשיו בסוגריים, קושייה להצעה הזאת, ותירוץ. הקושייה היא ממקרה דומה, וזה שיש לי איזושהי באר שאני ממלא ממנה מים בעזרת דלי, ואני כל פעם ממלא מים עם הדלי, ואז מעביר את המים לדלי גדול יותר, ואז שוב ממלא ושופך, ושוב ממלא ושופך, ואז מתישהו בתהליך הזה, פתאום אני רואה בדלי שרץ. אז מה שעכשיו בדלי ודאי תמה. אבל מה לגבי המים שכבר מילאתי? האם צריך לחשוש שהשרץ הזה היה שם כבר לפני זה, ואז כל המים גם טמאים? על זה אומרת הברייתא לפי רבי ינאי, זה תלוי האם לדלי שביד שלי יש עוגנים. אם אין עוגנים, אז אם היה שם שרץ לפני, הוא היה צריך להישפך לכלי הגדול יחד עם המים, אלא כנראה שהשרץ הגיע רק עכשיו, ולכן שאר המים טהורים. אבל אם יש עוגנים, אז כן יכול להיות שהשרץ היה שם כבר לפני, וזה שהוא לא נשפך זה כי הוא נתקע בעוגנים, ולכן כן צריכים לחשוש אחורה. זה המקרה במים, וזה לכאורה קשה על חזקיה. כי חזקיה אמר שעוגנים לא עוצרים, והוא מקל גם כשיש עוגנים, כי השרץ היה צריך להישפך, אבל במים אנחנו רואים שהעוגנים כן עוצרים, וכשיש עוגנים אז מחמירים. זו השאלה על חזקיה, ועל זו עונה הגמרא, אל תשווה מים עם פירות. במים לא מתאים את הכלי עד הסוף, ולכן העוגנים יכולים לעצור את השרץ. בפירות לעומת זאת מתאים את הכלי עד הסוף, ולכן העוגנים לפי חזקיה לא עוצרים את השרץ. למה בפירות כן מתאים עד הסוף ובמים לא? שתי סיבות. א', המים נשפחים יותר בקלות, ולכן לא צריך להטות עד הסוף בשביל שהם יצאו. וב', על המים הוא פחות מקפיד. יש שם הרבה מים, כנראה לא אכפת לו שישארו כמה טיפות בדלי. לעומת זאת בפירות הוא יותר מקפיד להוציא הכל, ולכן הוא מתא עד הסוף, ולכן לפי חזקיה העוגנים לא יעצרו. זה היה בסוגריים, קושייה על חזקיה, ותרצנו, ועכשיו בואו נחזור למהלך הכללי. נזכיר עוד פעם, המהלך הכללי זה שיש לנו קופה שהוצאנו משם פירות, ואז ראינו שרץ בפינה אחרת של הקופה. אתמול אמרנו שבין לשמי, בין להילל, אנחנו חוששים ששרץ היה שם כבר לפני, והפירות שהוצאנו טמאים. אמרנו שזה משום שמחזיקים בתומה, כלומר חזקה דהשתה. היום לעומת זאת ראינו שזה מחלוקת המוראים. רבי יוחנן באמת מחמיר, אבל חזקיה מקל. למה הוא מקל? אז בינתיים הבאנו הסבר אחד שמפוצל לשניים, וזה שכאן מדובר במצב שבו לפי חזקיה לא סביר שהשרץ היה כאן לפני כן, או כי יש כאן כיסוי, או כי זה קופה בלי שוליים, ואם היה שם שרץ הוא היה נשפך, כל זה היה ההסבר הראשון. עכשיו נעבור לשני ההסברים הבאים. ההסבר השני אומר שבשני המקרים באמת יכול להיות שהשרץ כן היה שם לפני זה, כלומר מבחינה הזאת אין הבדל בין המקרים, אלא ההבדל הוא בנקודת המוצא. כלומר, אתמול אמרנו שברגע שיכול להיות שהשרץ היה לפני זה, אז חוששים כי כאמור מחזיקים בתומה. זה היה אתמול. עכשיו אומרת על זה הגמרא שזה נכון רק בהנחה שלקופה הזאת לא היה חזקת טהרה. ממילא אם אנחנו לא יודעים, אז הולכים לפי החזקה דהשתה ומחמירים. היום לעומת זאת בחזקיה ורבי יוחנן מדובר שהוא בדק את הכלי הזה לפני שהוא שם את הפירות. כלומר, בכלי כבר היה חזקת טהרה, ובמקרה כזה אומר רבי יוחנן שלא הולכים לפי החזקה דהשתה, אלא דווקא לפי החזקה דמעיקרה, כלומר חזקת הטהרה, ולכן הפירות טהורים. רבי יוחנן חולק על זה, או כי לדעתו החזקה דהשתה גוברת, או כי לדעתו הסיכוי ששרץ נפל הוא פשוט גדול מדי וזה גובר על חזקת הטהרה. בכל אופן, זה ההסבר השני. ההסבר השלישי מחזיק אותנו לעוד פרט בכלל הזה של מחזיקים בתומה, וזה האם מחזיקים בתומה ממקום למקום. כלומר, כשאתמול דיברנו על הקופה, מדובר שהקופה הזאת הייתה איפשהו בבית, והיא לא זזה. אתמול הוצאתי משם פירות, והבוקר באתי וראיתי שם שרץ, אבל הכל היה באותו מקום, שאז אמרנו מחזיקים בתומה, ואנחנו מניחים שגם אתמול השרץ היה שם. היום לעומת זאת, במקרה של חזקיה ורבי יוחנן, מדובר שאחרי שהוצאתי משם את הפירות, העברתי את הקופה למקום אחר בבית, ורק אחר כך מצאתי שם שרץ. והשאלה היא, האם מחזיקים בתומה ממקום למקום? כלומר, האם הנחת היסוד שאמרנו שאם עכשיו יש תומה, כנראה שהיא הייתה גם לפני זה, נכונה אם לפני זה הקופה בכלל הייתה במקום אחר? רבי יוחנן אומר שכן, מחזיקים בתומה גם במקרה כזה, והפירות טמאים. חזקיה אומר שלא, אלא מניחים שהשרץ הגיע לכאן רק עכשיו, כשהקופה הגיעה למקום החדש, ולכן הפירות טהורים, וזה לא קשה מהלל ושמאי שתימו, כי הם דיברו כשהקופה לא זזה ממקומה. זה הסבר השלישי. שוב, לפי רבי יוחנן, מחזיקים בתומה גם ממקום למקום, לפי חזקיה לא מחזיקים בתומה ממקום למקום. זה הסבר, ועכשיו הגמרא מביאה שתי קושיות על רבי יוחנן שאמר שמחזיקים גם ממקום למקום. הקושיה הראשונה היא קצת מעל אמצע עמוד א', וזה ממשנה בתארות, פרק ה', משנה ז'. כתוב שם שאם אדם נכנס לאיזשהו חדר חשוך בלילה, והיה אדם שוכב על הרצפה והוא נגע בו, ובבוקר מתברר שאותו אדם ששכב מת, והשאלה היא האם הוא מת רק עכשיו, או שחוששים שהוא היה מת גם לפני זה כשהוא נגע בו, ואז הוא תמה. אז זו מחלוקת תנאים, רבי מאיר אומר שלא חוששים אחורה, חכמים אומרים שכן. למה? בגלל העיקרון שלמדנו שכל התומות כשעת מציאתן, מה שנקרא מחזיקים בתומה, או חזקה דה, השתה זו דעת חכמים, ועל זה באה ברייתא ומוסיפה עוד תנאי. מתי אומרים כל התומות כשעת מציאתן? רק במקום מציאתן. אבל אם זה זז ממקום למקום, אז לא. כלומר, לכאורה יש לנו ברייתא מפורשת לגמרי כחזקיה ונגד רבי יוחנן, כי רבי יוחנן אמר שמחזיקים בתומה גם אם זה זז, כלומר גם ממקום למקום. זו הקושיה הראשונה, ועל זה עונה הגמרא, אתה צודק, אבל רק חלקית. למה? כי יכול להיות שגם כשרבי יוחנן אמר שמחזיקים בתומה ממקום למקום, הוא לא אמר את זה בתורת ודאי, הוא רק אמר שלפחות בתורת ספק, כלומר לא נשרוף את הפירות, אלא פשוט לא נאכל אותם, ואז אולי אותה ברייתא לא קשה על רבי יוחנן, כי אולי גם היא התכוונה לזה. כלומר, כשהיא אמרה שלא מחזיקים ממקום למקום, היא התכוונה בתורת ודאי, אבל אולי בתורת ספק, גם היא מסכימה עם רבי יוחנן שכן מחזיקים בתומה. זו התשובה של רבי יוחנן, ועם זה בבית נשאר. בסוגריים נאמר שהגמרא מנסה לדחות את זה מעוד שני מקרים, נזכיר אותם בהמשך, שבהם אנחנו רואים שהכלל הזה שבתומה הולכים לפישת המציאה הוא נכון לא רק לחומרה, אלא גם לכולה. כאמור נראה את המקרים בהמשך, אבל מעצם זה שזה נכון גם לכולה, ואנחנו מוכנים לתהר משהו בגלל הכלל הזה, משמע שזה לא איזשהו משהו שהוא רק ספק, אלא הוא נותן ודאות. אז איך אתה אומר שלפי רבי יוחנן זה רק ספק? זו השאלה. על זה עונה הגמרא, אל תבלבן בין הכלל של שעת מציאתן לבין מקום למקום. כלומר, זה שהולכים לפי שעת מציאתן, כלומר שמחזיקים בתומה, זה באמת נכון בתורת ודאי, בין לכולם בין לחומרה. לעומת זאת, רק לגבי ממקום למקום, על זה אמרנו שלפי רבי יוחנן, זה יכול להיות שרק עושה ספק ולא ודאי, ולכן אל תקשה לי מאותם שני מקרים. כאמור, בסוף נזכיר מה הם אותם שני מקרים, כרגע נשים את זה בצד ונעבור לקושייה השנייה על רבי יוחנן. הקושייה השנייה זה שש שורות לפני סוף עמוד א', וזה מקרה שיש לי איזשהו דף, מה שהיום אנחנו קוראים מדף, כלומר איזשהו קרש שתלוי באוויר, ועל הקרש מונח לחם טהור, והמדף הזה הוא לא הכי ישר, הוא קצת בשיפוע כלפי מטה, כך שיש סיכוי שהלחם ייפול, ומתחת לקרש, למטה על הקרקע, יש איזשהו בגד תמה, וזה נמצא בדיוק במקום כזה שאם הכיכר ייפול, הוא ייפול בדיוק על הבגד ויתמה. וככה עזבתי את החדר כשהכיכר על המדף עם השיפוע כלפי מטה ולמטה יש את הבגד וסגרתי את הדלת. למחרת אני נכנס ואני מגלה את הכיכר על הרצפה אבל לא על הבגד אלא ליד בלי שהוא נוגע בו, והשאלה היא האם אני צריך לחשוש שהכיכר הזה נפל למטה ונגע בבגד ועכשיו הוא תמה, או שאולי מישהו נכנס לכאן, ראה את המצב, אמר חבל שזה ייפול על הבגד ויתמה, אני אוריד את זה, והוא הוריד את זה למטה ושם על הרצפה. מה הדין? אז אומרת הברייתא, הולכים לפי האופציה השנייה, כלומר הכיכר טהור ולא חושבים שהכיכר נפל על הבגד. זה הדין, ועכשיו קצת קשה להבין איך זה בדיוק קשור אלינו, אבל הגמרא מניחה בהו אמינא, שלמה בעצם אנחנו מקלים ומניחים שהאדם הגיע לכאן, ולא חוששים שהכיכר נפל לבד על הבגד ונטמע ומשם מתגלגל הצידה, כנראה כי אנחנו אומרים שלא מחזיקים תומה ממקום למקום. אמנם כאן מדובר בסוג אחר לגמרי של החזקת תומה, עד עכשיו דיברנו על החזקת תומה מההווה אל העבר, כאן מדובר לכאורה במשהו אחר, מהעבר אל ההווה. בכל אופן, אנחנו אומרים שלא מחזיקים תומה ממקום למקום, אז הנה עוד ראיה נגד רבי יוחנן, זו אהב אמינה, אבל עונה הגמרא, לא, זה לא קשור, כאן הסיבה שאנחנו מקלים, זה פשוט כי יש סברה להקל, וזה שכאמור, יותר סיכוי שבן אדם נכנס לכאן וחשב לעצמו להציל את הכיכר ולקח אותו מהמדף ושם אותו בצד על הקרקע, מאשר שהכיכר נפל לבד, פגע בבגד והתגלגל הצידה, ולכן מקלים, וזה לא קשור לכלל של מחזיקים בתומה. אז אלה היו שתי קושיות על רבי יוחנן, שלפי הסבר השלישי אמר שלא מחזיקים תומה ממקום למקום, הקשנו עליו מהאדם המת בחדר חשוך ומהכיכר על הקרש, את שניהם תרצנו, כך שרבי יוחנן בסופו של דבר ניצל. ועכשיו לסיום החלק הזה של השיעור, עוד שתי הערות של דברים שדילגנו. דבר אחד זה ששואלת הגמרא בשורה הרביעית בעמוד ב' לגבי המקרה של הכיכר, רגע, הרי יש כאן ספק, וספק תומה, יש לנו כללים, ברשות הרבים טהור, ברשות היחיד טמא, למה לא הולכים לפי זה? עונה הגמרא שתי תשובות. תשובה אחת זה שהכלל הזה של ספק תומה ברשות הרבים וברשות היחיד, זה רק שבספק מעורב בן אדם, כי הרי מאיפה לומדים את הכלל הזה? מסוטה, ששם מעורב בן אדם, מה שנקרא דבר שיש בו דעת להישאל. כאן לעומת זאת הספק הוא האם הלחם נפל לבד או לא, במקרה כזה לא מפעילים את הכלל של ספק תומה ברשות היחיד תמה. זו תשובה אחת, קצת קשה כי גם כאן כן מעורב אדם, כי אמרנו שאולי האדם הגיע והזיז את זה, בכל אופן זו תשובה אחת. תשובה שנייה, כאן במקרה הזה מדובר שהבגד היה תמה רק בתומה דרבנן, וממילא מקלים ולא מפעילים את הכלל של ספק תומה ברשות היחיד תמה. זה לגבי הלחם. עכשיו בסוגריים, אם כבר העלינו את זה, אז למה במקרה של קופה גם כן לא מפעילים את הכלל של ספק תומה ברשות היחיד? כלומר, למה חזקיה מטהר? אומר הרשב"א, ברגע שאנחנו אומרים שלא מחזיקים תומה ממקום למקום, אז לפי חזקיה זה בעצם בכלל לא ספק. כלומר, העובדה שעכשיו יש תומה לא קשורה ללפני זה. לפני זה אין סיבה לומר שהייתה תומה, ולכן לא אומרים ספק תומה ברשות היחיד תמה, כי זה בכלל לא ספק, ולכן חזקיה מטהר. זה היה בסוגריים, וזאת הייתה הערה אחת. הערה שנייה שרצינו להשלים, אמרנו מקודם שיש שני מקרים שבהם דווקא השתמשנו בכלל של כל התומות כשעת מציאתן להקל. מה הם אותם שני מקרים? אז השני מקרים די דומים. מצאתי מחת שאני יודע שהיא הייתה תמה על גבי לחם, וכרגע המחת חלודה לגמרי, כך שהיא כבר לא נחשבת כלי והיא כבר לא תמאה, אבל השאלה היא מתי החלודה הזאת קרתה. כלומר, יכול להיות שלפני יומיים עדיין הייתה על הלחם הזה, ואז היא לא הייתה חלודה עדיין, ואז היא כן הייתה תמאה. מקרה שני דומה, מצאתי שרץ הלחם, אבל השרץ הוא במצב שרוף כזה שהוא כבר גם כן לא נחשב שרץ והוא לא מתמאה, אבל השאלה היא מתי הוא נשרף. כלומר, האם לפני יומיים הוא לא היה שרוף ועדיין היה על הלחם, ואז הוא כן תמאה את הלחם? ובשני המקרים האלה, הדין הוא שכל התומות הולכים לפי שעת מציאתן. כלומר, כיוון שכרגע הם לא מתמים, כי כרגע יש חלודה וכרגע השרץ כן שרוף, אז מניחים שככה גם היה לפני זה והלחם טהור. זה היה השלמה קטנה, ובזה סיימנו ברוך השם את החלק הראשון של השיעור. נזכיר שוב, הנושא שלנו זה קופה שנמצא בשרץ, שאתמול ראינו ששמי והילל מטמאים את הפירות שכבר הוצאנו, היום ראינו שחזקיה מטהר, שאלנו למה, והבאנו שלושה הסברים באופן כללי, או כי יש סיבה מיוחדת לומר שלא הגיוני שהשרץ היה לפני זה, כי יש כיסוי או כי אין שוליים, או כי במקרה של חזקיה יש חזקת טהרה, או כי חזקיה מדבר שהקופה זזה ממקום למקום ולא מחזיקים תומה ממקום למקום לפי חזקיה, ורבי יוחנן חולק. זה היה בחלק הראשון. החלק השני יהיה קצר יחסית, הוא מתחיל בשורה העשירית בעמוד ב', והוא מחזיר אותנו למשנה. נזכיר שהמשנה דיברה על אישה שראתה עכשיו, לפי שמה היא לא צריכה לחשוש אחורה, אלא דיה שעתה, כלומר היא תמאה מעכשיו והלאה, לפי חכמים והילל היא כן חוששת אחורה, אבל כמה אחורה? בזה יש מחלוקת. הילל אומר עד הבדיקה האחרונה שהיא עשתה, גם אם זה כמה ימים, חכמים אומרים או עד הבדיקה האחרונה או עד 24 שעות, הקצר מביניהם. זו דעת חכמים, ועכשיו בגמרא נראה שני דברים. אחד זה ברייתא מאוד ארוכה שפשוט מדגימה את דעת חכמים, דבר שני זה להבין למה הם אומרים את זה. אז קודם כל בואו נדגים, מצד אחד נניח שאישה בדקה את עצמה ביום ראשון והיא הייתה טהורה, ואחרי זה היא לא בדקה יומיים, ואז שוב היא בדקה ביום רביעי, אז למרות שהבדיקה האחרונה הייתה רק ביום ראשון, בכל זאת היא תמאה אחורה רק מיום שלישי, כלומר רק 24 שעות, זה מצד אחד. מצד שני, נניח שהיא בדקה את עצמה היום בשבע בבוקר, ואז בעשר בבוקר היא ראתה, אז אנחנו לא אומרים שהיא תמאה 24 שעות אחורה, אלא רק אחורה עד הבדיקה האחרונה, כלומר רק עד שבע בבוקר ולא יותר. אז זו דעת חכמים, הבאנו את הדוגמה שהברייתא הביאה. עכשיו, בשורה הרחבה הראשונה בעמוד ב', בואו גם ננסה להבין אותם. איך הם הגיעו לזה שמצד אחד הם חוששים אחורה, אבל מצד שני, רק עד 24 שעות. אז רבא, שרק רצה לראות עם הבאי העירני, הוא אמר בהתחלה שבעצם ספרת חכמים זה כמו אחת הסברות שבאנו לדעת שמי לפני יומיים. כלומר, שאם אדם היה יוצא באמת לפני כן, האישה הייתה מרגישה, לכן הם לא חוששים הרבה אחורה. זה הסבר ראשון, אבל מיד הגמרא דוחה, אם זה הסבר, אז למה הם בכלל חוששים? הם צריכים להיות כמו שמי, שלא חושש אחורה בכלל. לכן אנחנו עוברים להסבר השני, ונסביר את זה לפי הספר חידוד הלכות, שהוא אומר שהפירוש שלו הוא לא כמו פירוש רש"י. אנחנו קצת מרחיבים את מה שהוא אומר, אני מקווה שקלענו. בכל אופן, בשביל להבין את חכמים, נסביר אותם בארבעה שלבים. שלב ראשון זה שגם חכמים כמו הלל עקרונית כן חוששים אחורה, כלומר גם לדעתם אם אדם יצא עכשיו, יכול להיות שבאמת הוא יצא חוץ על הבית החיצון כבר לפני זה. כמה לפני זה? אז פה הם שונים מהלל, הלל אומר זה יכול להיות גם כמה ימים, חכמים אומרים לא, המקסימום מבחינה מציאותית שאדם יכול להישאר בבית החיצון זה 12 שעות, יותר מזה הוא כבר בטוח יצא, לכן מצד הדין החשש אחורה צריך להיות מקסימום עד 12 שעות אחורה, זה שלב ראשון. שלב שני זה שבאו חכמים במשנה בדף י' ואמרו, כיוון שבאמת יש חשש אחורה, בואו נמנע בעיות ונתקן שאישה שמתעסקת עם טהרות צריכה לבדוק את עצמה פעמיים ביממה, פעם אחת בבוקר ופעם אחת בלילה. בשביל להקל על החישובים, בואו נקרא לזה 6 בבוקר ו-6 בערב. עכשיו איך הבדיקה הזאת עוזרת? אז אם היא ראתה בדיוק על הגבול, למשל שהיא בדקה ב-6 בערב והיא גילתה שהיא טמאה, אז באמת הבדיקה שהיא עשתה בבוקר שלפני לא עוזרת. למה? כי ממילא מ-6 בערב עכשיו ול-12 שעות אחורה היא טמאה למפרע, ולפני 6 בבוקר היא ממילא טהורה, גם אם היא לא הייתה בודקת. היא טמאה למפרע, ולפני 6 בבוקר היא ממילא טהורה, כי כאמור, החשש הוא רק עד 12 שעות, אז הבדיקה שהיא עשתה ב-6 בבוקר לא עוזרת לה, זה כשהיא ראתה על הגבול. אבל אם היא לא ראתה על הגבול, למשל שהיא בדקה ב-6 בבוקר והיא ראתה ב-12 בצהריים, אז הבדיקה שהיא עשתה ב-6 בבוקר ודאי עוזרת לה, כי אם היא לא הייתה בודקת, אז היינו צריכים לטמא אותה למפרע מ-12 בצהריים ועד 12 בלילה שלפני, כלומר 12 שעות, אבל כיוון שהיא בדקה ב-6 בבוקר וגילתה שהיא טהורה, אז היא טמאה אחורנית רק מ-12 בצהריים עד 6 בבוקר, ולא 6 שעות נוספות עד 12 בלילה. זה שלב שני, חכמים תקנו שהיא תבדוק את עצמה בבוקר ובלילה, זה יכול להציל לה כמה שעות טובות של טהרות. שלב שלישי זה שבאו חכמים ואמרו, אישה שלא עשתה את מה שאמרנו, לבדוק בוקר וערב, אנחנו קונסים אותה ומוסיפים עונה נוספת. מה זה עונה? עונה זה יום או לילה. כלומר, מ-6 בבוקר עד 6 בערב זה עונה, מ-6 בערב עד 6 בבוקר זה גם עונה. ממילא מה שחכמים עשו זה שלמשל אישה שלא בדקה כמה ימים והיא ראתה ב-6 בערב, אז מן הדין היא אמורה להיות 100 אחורנית רק עד 6 בבוקר, כלומר 12 שעות, אבל באו חכמים וקנסו עונה נוספת, כלומר עוד 12 שעות, כלומר אחורנית עד 6 בערב, בערב שלפני, יוצא סך הכל 24 שעות, זה כשהיא ראתה על הגבול, כלומר ממש ב-6 בערב. מה אם היא לא ראתה על הגבול, אלא למשל ב-12 בצהריים, אז כאמור מן הדין היא אמורה להיות 100 אחורנית 12 שעות, כלומר עד 12 בלילה שלפני, ובאו חכמים ועל זה הוסיפו עונה, אבל כשהם הוסיפו עונה, לכאורה הם לא הוסיפו עונה שלמה, אלא הם הוסיפו להשלים את העונה. כלומר, במקום שהיא תהיה טמאה רק 12 שעות אחורה, כלומר עד 12 בלילה שלפני, היא תהיה טמאה עד תחילת אותה עונה של הלילה, כלומר עד 6 בלילה שלפני, סך הכל 18 שעות, כלומר 6 שעות ראשונות של היום שבו היא ראתה, ועוד לילה שלם, סך הכל 18. זה שלב שלישי. שלב רביעי זה שבאו חכמים ואמרו, במקום שחלק מהאנשים זה צלם 24, חלק זה צלם פחות, כמו שראינו עכשיו, 18, בואו נעשה שלכולם זה 24 שעות, כלומר אם היא ראתה ב-12 בצהריים, היא צריכה לחשוש אחורנית עד 12 בצהריים ביום שלפני. למה הם עשו את זה? הגמרא מציעה שתי סיבות. סיבה אחת, בשביל שהדין יהיה פשוט, שלא אישה אחת ישמור 18, אישה אחת 24, זה עושה בלגן, אלא כולם 24. סיבה שנייה, שלא תהיה חוטאת נזכרת. כלומר, אם יש לפנינו שתי נשים, שתיהם לא בדקו כבר כמה ימים, ואז הם נזכרו שהם רוצות לבדוק. אישה אחת הייתה זריזה ובדקה את עצמה ב-6 בבוקר, ויוצא שהיא טמאה אחורנית 24 שעות. למה? 12 שעות מן הדין, ועוד עונה שלמה של כנס. לעומת זאת, האישה השנייה הייתה עצלנית יותר, והיא חיכתה למשל עד 12 בצהריים ובדקה, היא צריכה להיות טמאה אחורנית רק 18 שעות. כמו שאמרנו, 12 שעות, ועוד השלמת העונה, יוצא 18. אז יוצא שהאישה העצלנית, כלומר החוטאת, מרוויחה יותר מהאישה הזריזה. אצלה זה רק 18, ואצל הזריזה זה 24. אז בשביל שלא תהיה חוטאת נזכרת, אמרו שאצל כולם הולכים לפי המקסימום, וזה 24 שעות אחורה. עד כאן הבנת דעת חכמים. שוב לסיכום, 12 שעות זה מן הדין, הוסיפו על זה עוד עונה או חלק מעונה ככנס למי שלא בדקה, ועל זה השלימו ל-24 שעות בשביל להשוות בין אנשים ושלא תהיה חוטאת נזכרת. עד כאן דעת חכמים, בזה סיימנו את החלק השני של השיעור, הגענו לנקודתיים 9 שורות לפני סוף עמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו, חילקנו את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון עסקנו עוד באותה קופה שנמצא בשרץ, שאתמול ראינו ששמי והילל מטמאים את הפירות שכבר הוצאנו, היום ראינו שחזקיה מטהר, שאלנו למה, והבאנו שלושה הסברים באופן כללי, או כי יש סיבה מיוחדת לומר שלא הגיוני שהשרץ היה לפני זה, כי יש כיסוי או כי אין שוליים, או כי במקרה של חזקיה יש חזקת טהרה. או כי חזקיה מדבר שהקופה זזה ממקום למקום ולא מחזיקים תומה ממקום למקום לפי חזקיה, ורבי יוחנן חולק. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני דיברנו על דעת חכמים שאישה שראתה דם עכשיו היא צריכה לחשוש אחורה 24 שעות. איך הגענו לזה? אז אמרנו ש12 שעות זה חשש מן הדין, שאולי באמת אדם מתעכב בבית החיצון. עונה נוספת או חלק מעונה זה כנס דרבנן לאישה שלא בדקה, ואת זה הם השלימו כבר ל24 שעות לכל אנשים בשביל להשוות בין אנשים ובשביל שלא תהיה חוטאת נזכרת. כל טוב.